רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שלום מאזינים יקרים, כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לכד עודי לקראת שבת ברדיו סול עד השעה 12. בתוכנית נשמיע להנעתכם שירים יפים של פעם, פינת פרשת השבוע ועוד. מאחל לכם האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מקדש מלך העיר המלוכה, ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
אז ינים יקרים, פתחנו בשיר אלך דודי עם יורם גאון. זה שיר הפתיחה. בתוכנית אלך דודי לקראת שבת, אנחנו נשמיע לענתכם שירים יפים של פעם, פינת פרשת השבוע ועוד. זאת תוכניתי הראשונה, ואני מקווה שתהנו. כאן עמוס צוריאל, מאחל לכם האזנה נעימה.
בוסם לימון ניצת התפוח, גשם הלך וחורף פבר. אוי מי יביא לך זו האיגרת, מי ישראל קלה אל גנים. כן לך אבנה על לבד וצמרת, ריח תפוח עוד הם שנים.
לא 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 לא.
בוא נבוא יצביה התחמת, בגד של צל לבשו השדות, כבר העדימה לנו השמש, ובגבינו יין אדום. אוי מי יביא לך איזו האיגרת, מי ישראל קלה אל גנים. כן לך אבנה על לבד וצמרת, ריח תפוח עוד שנים. שובי תפר החורף, שחר חדש הקיץ הביא.
שובי אלי כנר הציפורת, שובי צביה אל ארץ הצבי. אוי מי יביא לך איזו האיגרת, וישראל קלה אל גנים. ולך אבנה הלבד וצמרת, ריח תפוח עוד שנים.
לא 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 לא.
שם בהקר ובבלונה בוצרים יריעו ברננה היי היין ינענה עם שמח כל לבב שטותי פונת אותי פונת את ירבה ליבנו מזה היין ינתי ראש דרכנו מקווינו הבושיר בחרמנו תמבצר לכבוד ארצנו חוסנרים מזגו ושתונה הבוצרים היי היין ינענה עם שמח כל לבה
י"א בחשוון, יום פטירתה של רחל אמנו, אז אנחנו נשמיע את חיים ישראל בשיר הנהדר, רחל אמנו.
שמעתי את כל זעקתך את סבל בניי שליבך שובר אני יודע את בוכה מול כיסא גדול נורא מבקשת מתחננת לו שלא ישכח את הבנים שלו ועוד מעט כן עוד מעט הוא כבר יבוא ורק רציתי לה לומר מירי קולר אין ספק שיהיה שכר לפעולתך בניי כבר שווים אני מבטיח לך רחל
תגיע השעה, היא תהיה כל כך יפה, מכל קצווי עולם הם יחזרו לך, ואז יבואו לך כולם, מגדול ועד קטן, אדימותייך הם ימחו, אני מבטיח לך. שלו, ועוד מעט, כן, עוד מעט הוא כבר יבוא.
שלום לכבוד הרב אהרון בדיחי, הרב הגאון, ממלא מקום רב העיר באריאל. שלום כבוד.
שלום וברכה, שלום לך ולכל המאזינים.
אמן. התחלנו בתוכנית חדשה ברדיו סול, ולכבוד התוכנית הראשונה, לך דודי לקראת שבת, ביקשתי מכבוד הרב אהרון בדיחי לעלות לשידור ולהחכים אותנו בדברי תורה על פרשת לך לך. כבוד הרב, בבקשה.
קודם כל שלום שוב לך ולכל המאזינים. אני מאחל הרבה הצלחה והרבה קידוש שם שמיים והפצת התורה וחסד ואהבה, אחווה, שלום ורעות מהתחנה הזאת. אנחנו נפגשים בפעם הראשונה עם אברהם אבינו, האבא שלנו, האבא הגדול שלנו, והמפגש הזה הוא מפגש מאוד מיוחד, כי כאן תמונים השורשים והערכים הכי יסודיים שלנו, שלנו כפרטים ובוודאי שלנו גם כעם. והציווי הראשון שאנחנו רואים אברהם אבינו מקבל, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, וזה אחד הניסיונות הקשים שנתנסה אברהם אבינו, להתנתק מבית אביו, מארצו, ממולדתו. וכאן יש איזשהו מסר סמוי בפסוקים התמימים האלה שאולי בהם הייתי רוצה לגעת דווקא. הלא אברהם אבינו ידוע כעמוד החסד, והנה המפגש הראשון שלנו איתו הוא למעשה בסוף הפרשה הקודמת, שנאמר שם ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו וכולי, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. אך למרבה המזל תרח לא הצליח להשלים את משימתו להגיע אל ארץ כנען, והוא מת שם בחרן, ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. וחכמים עשו חשבון ושמו לב לכך שעזיבתו של אברהם את אביו, את תרח, הייתה כ-60 שנה לפני מיתתו של תרח. ואם כן, הסדר הכרונולוגי של הפסוקים הוא לכאורה משובש, משונה. היו צריכים לספר לנו על מיתתו של תרח רק בפרשת לך לך. אז יש באמת מפרשים שאומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה רצתה קודם כל לסגור את הפרשה של תולדותיו הביולוגיים של אברהם אבינו ולהתחיל דף חדש. אבל רש"י מביא מדרש חז"ל לכאורה תמוע. רש"י אומר שהתורה בכוונה שינתה את הסדר הכרונולוגי על מנת שלא יאמרו איך אברהם אבינו עוזב את אביו הזקן והולך אל ארץ רחוקה, אל ארץ לא נודעת. היכן המוסר, היכן הבסיס הערכי היסודי של כבד את אביך ואת אמך, ובוודאי ובוודאי שעל יסוד דמותו של אברהם אבינו, איש החסד, הדבר הזה הוא בולט או עשוי לבלוט ביותר. כך מבאר רש"י שהתורה לכאורה רצתה להצניע את העניין הזה. אבל זה כשלעצמו קשה, קשה מאוד. כי איך באמת אברהם אבינו עוזב את בית אביו? אמנם זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, אבל להזניח ככה אבא זקן ממש לעת זקנותו ב-60 ימיו האחרונות, שבוודאי היו מורכבים קצת יותר, איך אתה עוזב את אביך? כן, התשובה מופיעה במדרש. אברהם אבינו מצד אחד קיים את מצוות בוראו, לך לך מארצך וממולדתך, כן, וגם מבית אביך. אבל אומר לנו המדרש שאברהם אבינו כל אותן 60 שנה היה הולך וחוזר. הולך וחוזר. כלומר, ביחד עם ניסיונות ההשתקעות בארץ כנען כמצוות הקדוש ברוך הוא, הוא גם לא שוכח את מצוות כיבוד אב והם. ויש לזכור שפעם זה לא לקנות כרטיס טיסה ובשעה שעתיים אתה מגיע לחרן. שם זה דרך ארוכה, דרך חתחתים, מלאה סכנות, ובכל זאת אנחנו רואים שאברהם אבינו איננו רואה בסתירה את הציווי האלוקי לעזוב את בית אביו ולהגיע לארץ כנען, איננו רואה סתירה לקיום מצוות כיבוד אביהם, אף על פי שזה דורש ממנו הרבה. זה דרש ממנו מאמץ כביר, מאמץ שלפעמים גבל אפילו בסכנת נפשות, אבל את הערך היסודי הזה של כיבוד הורים, אברהם אבינו שומר. שומר ומתאמץ ומקיים אותו בצורה המעודרת ביותר. ואולי מזה יש ללמוד גם, או להזכיר לעצמנו, להדגיש לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו מקיימים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, לפעמים אפילו בצורה מהודרת כלפי הסביבה, כלפי המעגלים הרחבים, בקהילה, בבית הכנסת, אבל את המעגלים הקרובים לפעמים אנחנו שוכחים. לפעמים אנחנו מבלי שימת לב לא משקיעים די הצורך לכבד את אביך ואת אמך, או יותר מזה, לכבד את בן הזוג, את בת הזוג, את הילדים. שמעתי פעם בשם הרב אבינר שאמר על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, שיש להוסיף שם אולי יוד, ואהבת לרעייתך כמוך, מפני שזה מבחן המצווה הגדולה הזאת. קודם כל, לדעת לכבד את בן הזוג עם כל המורכבות ולפעמים הקשיים שבזה. המבחן הזה, אם אדם יעבור אותו, הוא בוודאי שיוכל אחר כך להרחיב את המעגלים הלאה והלאה. זה המסר הסמוי שאנחנו לומדים מאברהם אבינו, במפגש הראשון עם אברהם אבינו, הציווי הראשון שאברהם אבינו מקבל, שמעמיד אותו בקונפליקט, אבל אברהם אבינו בגדלותו יודע לשלב, יודע לקיים את שני הציוויים האלה, ששניהם הם ציוויים של הקדוש ברוך הוא בעצם. גם כבד את אביך ואת אמך, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. זה אברהם אבינו עמוד החסד. האבא שלנו, האבא שהשתית ונטע בעומק נשמתנו את היסוד הזה, את יסוד החסד.
כן, כבוד הרב, אברהם נשלח לארץ כנען, לארץ אחרת ממקום הולדתו, ובעיקר להפוך בין השאר את אמונתו האישית לדרך של עם שלם, ושתשפיע על כל האנושות כולה. ואנחנו כשקוראים את הסוף פרשת נוח על לידתו של אברהם, ומיד מתחילים עם לך לך, שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם ללכת אל הארץ, אנחנו בעצם לא קוראים איזושהי הקדמה, משהו שמדבר על האישיות של אברהם. לעומת זאת, הנוח, נוח שהוא היה בדור קודם, דור של המבול, שקוראים עליו המון, יחסית. נוח היה איש צדיק בדורותיו, ונוח מצא חן בעיני אדוני. זאת אומרת, אנחנו לומדים על האישיות שלו אצל אברהם, אנחנו לא קוראים, אנחנו לומדים מזה רק בהמשך. למה?
נכון, שאלה נפלאה שיש עליה תשובות רבות בפרשנים ראשונים וגם אחרונים. אני אולי אתחיל בקצרה, אולי במשפט אחד, את תשובתו או כיוון חשיבתו של המהר"ל מפראג. המהר"ל מסביר שהתורה בחרה להיפגש עם אברהם, כפי שהזכרת בשאלה, מבלי הקדמות מרובות, על מנת להדגיש לנו שהבחירה באברהם היא לא רק בגלל מעשיו, כמו הבחירה בנוח, אלא הבחירה באברהם אבינו היא בחירה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר נצחית, הייתי אומר בחירה גנוטיפית. כלומר, אצל נוח הכל היה תלוי במעשיו. אצל אברהם אבינו הבחירה נבעה מהבחירה האלוקית והראייה בעומק נשמתו של אברהם אבינו, והעובדה היא שלאחר מכן הוא הוריש את הגנוטיפ הזה ליצחק, ליעקב ומשם לעם ישראל כולו. אבל יש עוד פירוש מעניין ומרתק שמופיע בחז"ל, והרמב״ם מביא אותו בפרק ראשון מלכות עבודה זרה. פרק נפלא שכדאי לקרוא אותו, כדאי ללמוד אותו. הרמב״ם שם מתאר את מה קרה מימי אנוש. גם לאחר המבול, העולם המשיך בהידרדרות, בהידרדרות, ואברהם אבינו, מהרגע שעמד על דעתו, הוא עומד קצור, הוא מנסה ברגישותו הגדולה, ובתחושת האחריות הגדולה, להציל את העולם כולו. למרות שהוא אדם אחד, אל מול עולם שלם, שהולך וטועה, כן, אומר הרמב״ם, כיוון שהכיר וידע, אני מנסה לצטט, אני מקווה שאני נאמן למקור פחות או יותר, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם. הרמב״ם משתמש אפילו במושג הזה של עריכת דין, כלומר, אברהם אבינו, ויש אומרים, לעומת נוח, לא ישב מן הצד. הוא לא ישב בבנה טבעה וחיכה שישאלו אותו שאלות. אברהם אבינו יצא החוצה והתחיל לערוך דין עמהם, להתווכח איתם, עד שניצח אותם בראיותיו, אומר הרמב״ם. אבל הדרך הזאת של אברהם אבינו, זה מעניין מאוד, היא הובילה לקטסטרופה. היא הובילה לתסיסה בחברה, תסיסה שהשלטון, זאת אומרת נמרוד, השליט, לא יכל לקבל אותה. ולכן הוא לקח את אברהם אבינו וזרק אותו לכבשן האש. כלומר, אברהם אבינו היה מוכן להקריב את עצמו על מנת להציל את העולם כולו. ולאחר שנעשה לו נס, אומר הרמב״ם, אברהם אבינו לא חזר בו מאמונתו ומתחושת האחריות העצומה שהייתה לו כלפי גורלו של העולם. והוא האל המאי, ופה זה דבר מאוד מעניין, תשים לב אליו, אברהם אבינו משנה שיטה, משנה כיוון. אם קודם לכן, בכלשונו של הרמב״ם, הוא ערך דין עמהם, והתווכח איתם, וניסה להביא להם ראיות, לאחר שיצא מכבשן האש, ועזב את אור כסדים בדרכו לארץ כנען, אומר הרמב״ם, הוא היה קורא בשם השם. היה מהלך וקורא ומקבץ העם, וקורא בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו, אומר שם הרמב״ם, ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. יש פה הערה נפלאה של הרמב״ם. אברהם אבינו משנה כיוון, הוא לא עורך דין, הוא לא מנסה לכפות את דעתו, למרות שהיא הדרך הנכונה, וזאת שתציל את העולם מכיליון או ממבול חס ושלום. אלא הוא קורא בשם השם באופן כזה שאנשים נמשכים אליו, אנשים שואלים, אנשים באים לברר, ואומר הרמב״ם, והיה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירו לדרך האמת. פלא פלאים. אברהם אבינו עכשיו התעזר בסבלנות גדולה ובאמונה גדולה, אמונה בכוח של אדם אחד לשנות ולהפוך את כל העולם, וביחד עם זה בסבלנות ובאמונה גדולה באדם, בבני האדם, שאם יודיעו להם את זה בדרך הנכונה, אם יודיעו את זה לכל אחד ואחד כפי רמתו, כפי מדרגתו, כפי יכולת קיבולו, הוא לאט לאט יימשך, לאט לאט יברר, לאט לאט יבין, עד שאומר הרמב״ם, נתקבצו אליו אלפים ולבבות, והם אנשי בית אברהם. כלומר, אברהם אבינו בדרכו מוביל לרבולוציה, מוביל למהפכה בעולם של גרעין, שאומנם היו אלפים, ועדיין פרומיל, אחוז קטן מסך הכל האנושות, אבל האלפים האלה הם אלה שבסופו של דבר הצילו את העולם מהידרדרות, הצילו את העולם מגלישה במדרון צר מאוד וחלקלק מאוד. זה נכון, המשיכו לעבוד עבודה זרה, אבל היה בלם, הייתה מסגרת, הייתה איזושהי נקודת אור שתמיד אותו מיעוט העיר את העולם ובלם את העולם מהידרדרות אל מצב יותר חמור ויותר גרוע. עד שהגיע עם ישראל, כשהגיע עם ישראל, העם הזה נטל על שכמו את אותה אחריות של להעיר לעולם באור גדול של אמונה באל אחד, של אמונה בתורה נצחית, בתורה אלוקית, בתורה כזו שיכולה לקיים ולהציל את העולם. וגם היום, אם אפשר להוסיף, ישנה תנועה שלמה וגדולה התחיל אותה, אם אפשר לומר, הרבי מלובביץ', וממשיכים אותה גם כאן בארץ, תלמידי חכמים, שמובילים תנועה של בני נוח, של לשכנע, לקרוא בשם השם, גם בקרב הגויים, בקרב אומות העולם, שצריכות לקבל על עצמם את שבע מצוות בני נוח, שזה היסוד הערכי, הבסיסי, לקיום האנושות בכללותה. זה גם חלק מהאחריות שלנו, כעם ישראל, כמו אברהם אבינו.
כן, כבוד הרב, זה דברים מאלפים מה שאתה אומר, מה שאתה מספר לנו. אנחנו קוראים על אברהם שחי בביתו של אביו תרח, שהוא היה עובד עבודה זרה, והיה המון פסלים בתוך הבית, והנה הוא מגלה את אלוהים. מתי, כבוד הרב, לדעתך, אברהם גילה מעצמו את קיומו של הקדוש ברוך הוא?
גם כאן זו שאלה מאוד מאוד מרתקת, כי במדרשים שלנו מופיעים גילאים אפילו, אבל גילאים שונים. בין 3 הכיר אברהם את בוראו, בין 7 הכיר אברהם את בוראו, בין 40 הכיר אברהם את בוראו. כלומר, חכמים מבארים לנו, מסבירים לנו, שיש שלבים, שיש מהלך אחד גדול של העמקה, של הגבעת עוף, של מחשבה, זה לא משהו שבא ברגע אחד. אברהם אבינו, אמנם אומר הרמב״ם באותו פרק מופלא, לא היה לו רב. הוא למד את הכל מעצמו, בעצמו, מתוך התבוננות, מתוך התבוננות בבריאתו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהמדרשים מרחיבים. אבל היו שלבים שונים באותה הבנה ובאותה הכרה. זה מתחיל מילדות, אברהם אבינו היה כנראה ילד פלא, שכבר בקטנותו הבין שיש פה משהו לא בסדר בחיי העולם, בתפיסת האנושות, והוא לאט לאט, בגיל 3, הוא מתחיל להרגיש, בגיל 7 הוא כבר מבין קצת יותר, וככל שהוא מתבגר ומברר יותר ומעמיק יותר, הוא מגיע לתובנות עד שבגיל 40, כפי שחזל אומרים לנו, אדם בגיל 40 עומד על דעת רבו, על דעת רבותיו. זה איזשהו גיל של בשלות, של ניסיון, של השתכללות התובנות וההבנות של האדם. ובגיל הזה הוא הגיע לאותו ידיעה בטוחה ומבוררת מספיק על מנת לפרסם אותה בעולם. וזה דבר שאנחנו צריכים גם ללמוד אותו, ללמוד אותו אנחנו לעצמנו, שזה תהליך, זה תהליך שלם. אדם נמצא בתהליך של התבוננות, של העמקה, כמובן זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, אבל זה אחד הלימודים שאנחנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו. אברהם אבינו לא נולד מאמין, הוא לא נולד יודע את השם. אפילו אברהם אבינו היה זקוק לזמן, היה זקוק לעמקה, ללימוד. אני זוכר בזמנו כשהתפרסם השיר אנחנו מאמינים בני מאמינים, הרבה רבנים, הרבה ראשי ישיבות התנגדו לשיר אותו בחתונות או בהזדמנויות משמחות, מפני שהם טענו שהשיר הזה עשוי לגרום לאדם, לתלמידים, לאנשים צעירים לחשוב שבשיר הזה אנחנו יוצאים ידי חובה. אדם אומר אני מאמין והוא כבר הפך להיות יודע את השם. ודאי שאין לך טעות יותר גדולה מזאת. ידיעת השם היא דורשת לימוד, היא דורשת העמקה, היא דורשת ברור, היא דורשת תיקון המידות, מפני שבלי תיקון המידות, אומר הרמב״ם, אדם איננו יכול להגיע לבהירות שכלית, איננו יכול להגיע להכרות או השגות שכליות, ובוודאי שלדע את השם זו הידיעה העליונה ביותר, המופשטת ביותר, הטהורה ביותר, שמזקיקה גם תיקון מידות וגם העמקה של לימוד וטיהור השכל ממחשבות מפריעות, מניעות. אז גם את זה אנחנו לומדים, כמו שאמרתי, מאברהם אבינו, מהמאמין הגדול הראשון.
כן, אכן יש המון המון מדרשים והסברים שמסברים לנו בעצם על אישיותו של אברהם במקום שהתורה צמצמה ולא סיפרה לנו. והחכמים למדו המון, והנה מה שאמרת לנו על אברהם אבינו, כמה דברים ניתן ללמוד מכך, גם על האישיות וגם מוסר השכל ממעשיו ומאישיותו של אברהם. בתחילת הפרשה אנחנו קוראים על כך שאברהם יוצא לארץ כנען על פי ציווי השם, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. והוא לוקח איתו את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל הרכוש ויוצאים לארץ כנען. ובהמשך אנחנו קוראים על כך שלוט נשבע במלחמת 4-5, ואברהם מסתכן כדי להציל אותו. מדוע הסתכן אברהם כדי להציל את לוט? הרי כך כתוב, כך מספרת התורה, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300, וירדוף עדן. וכו' וכו', וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו האישי, וגם את אנשים את העם. בסופו של דבר אברהם ניצח והחזיר את לוט, אבל למה הוא הסתכן? מה הייתה הסיבה שהוא הסתכן בלהציל את לוט?
טוב, קודם כל, שוב, גם מכאן אנחנו יכולים ללמוד לימוד גדול. הרי אברהם אבינו, הוא התנתק לכאורה מלוט. איך הוא אומר לו? עם הימין והשמאלה, ועם, כן, זאת אומרת, מצד אחד, אברהם אבינו מבין שלוט, למרות שהיה קרוב אליו, גם קרבה משפחתית, ומן הסתם גם למד וחווה את דרכו האמונית הייחודית של אברהם אבינו, ובכל זאת, אברהם אבינו הרגיש שזה לא מספיק נטמע בנשמתו של לוט, ולכן הוא מחליט להתנתק ממנו. זה מצד אחד. אבל מצד שני, קודם כל צריך לזכור שהוא עדיין בן אחיו, זה עדיין קרוב משפחתו שהוא מחויב כלפיו. דבר שני, לוט היו בו כן מדרכיו של אברהם אבינו, למרות שבשורש נשמתו, על פי ההתבוננות, על פי ההבנה המעמיקה של אברהם אבינו, הוא בסופו של דבר לא התאים לגמרי לדרכו של אברהם אבינו, אבל בוודאי שהוא לקח ממנו הרבה דברים, הוא למד ממנו הרבה דברים. אנחנו רואים את זה אחר כך במדרשים, אנחנו רואים את זה גם בפשט התורה, שלוט, למרות הסיכון הנפשי, הוא מארח את המלאכים בביתו, שזה היה הפך הערכים של סדום ועמורה. הוא סיכן את עצמו, אנחנו רואים את הפסוקים בתורה, מדברים בעד עצמם. כלומר, לוט המשיך בחלק מדרכו של אברהם אבינו. אז בוודאי שגם המחויבות הזאת, הובילה, הניע את אברהם אבינו להציל אותו, ומעל הכל זה הרגש, הרגש הפשוט, רגש החסד הפשוט, כמו שאחר כך אנחנו רואים שאברהם אבינו מנסה לגונן גם על השם סדום ועמורה החטאים, הוא מנסה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זה פשר החסד של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא איש חסד בלא תנאי, אפילו עם הקדוש ברוך הוא מנסה להתווכח ולהציל שתי ערים או יותר מקליה. אז בוודאי ובוודאי שאת לוט בן אחיו הוא יתאמץ ויסכן את עצמו על מנת להציל אותו. מה גם אנחנו צריכים לזכור, הכל זה סיבובים וגלגולים של בורא עולם. הלא מלוט בסופו של דבר מי יצא לנו? מלוט יצא, יצא מלכות ישראל.
מלכות ישראל, רות.
רות, נכון. אמא של מלכות. כן. יצא בסופו של דבר מילות. כן. אז יש פה מארג שלם של אירועים לכאורה מקריים, כן? אבל אני חושב שבאופן פשוט, זה הרגש הפשוט של המחויבות, המחויבות למשפחה, המחויבות לאדם שגדל אצלך בבית, לאדם שמשתדל כפי יכולתו להמשיך בדרכך, גם אם זה לא בדיוק הכי גדול. אני הייתי אומר שניתן גם ללמוד מכאן את יכולת ההכלה של אברהם אבינו. אברהם אבינו לא סתם היה מארח בבית, אלא האירוח הזה הוא נבע באמת ממידה נפשית עמוקה, מאהבת הבריות אמיתית. וכשאדם מגיע למדרגה נפשית כזאת של יחס אל הסביבה, אז בוודאי שאיננו יכול לשבת מן הצד, ומגיע עד בכדי סיכון נפשו. צריך לזכור שהוויכוח עם הקדוש ברוך הוא גם סוג של סיכון, אמנם לא סיכון גופני, אבל זו העזת פנים גדולה כל כך, שהיא דורשת באמת משאבים נפשיים וגבורה גדולה, חסד גדול. אז אני חושב שזה בהחלט מסביר את הנכונות של אברהם אבינו לסכן את עצמו עבור שער בשרו, עבור תלמידו, אפשר לומר.
כן, שמענו את כבוד הרב על פרשת השבוע, על אברהם אבינו, על לוט ועל אישיותו והרחב של אברהם אבינו. אנחנו, כבוד הרב, מאחר ולא נשאר לנו הרבה זמן לסיום התוכנית, אני רוצה להודות לכבוד הרב, ובהמשך אנחנו בוודאי שתעלה לשידור ותחכים אותנו בפרשיות הנוספות. תודה, תודה כבוד הרב, ושבת שלום.
תודה רבה לך, ושבת שלום למאזינים, הרבה הרבה הצלחה בהמשך. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך בשירים עד לסיום התוכנית.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
מאזינים יקרים, זו הייתה תוכנית ראשונה של אחד עובדי לקראת שבת עם עמוס צוריאל, ואני מקווה שנהנתם. אנחנו נמשיך בימי שישי משעה 11 עד 12 להשמיע לכם שירים יפים של פעם, מטובלים עם דברי תורה ועם פינות נוספות שאנחנו נשדר בהמשך.
מקדש מלך עיר המלוכה, ומצאים מתוך הפכה, רב לך שבת עמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור, בחלילים ובמזמור.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת עם עמוס צוריאל הגיעה לסיומה. שבת שלום לכם. אחריי בתוכנית דני כוכבי, בתוכניתו הנהדרת, באנו לעשות שמח. שבת שלום.
הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוהו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום. אל בקודשו, בקודשו, ברומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו.